אני רוצה במהלך הסשן הבוקר הזה של ההנחיות לומר כמה מילים, שגם מילים של קרא לזה אוריינטציה, שקצת מסבירות. שומעים אותי מאחורה? יופי. שמסבירות, נותנות קונטקסט לתרגול שאנחנו מתרגלים, וגם כמה מילות הכוונה, מילות הכוונה והנחיה. אמרנו כבר, ואי אפשר להכביר במילים ולומר פחות מדי, אנחנו כאן בביזנס של חופש. חופש, חירות, פתיחה עצומה של הלב. היא בלב העניין כאן. אחת האצבעות המשמעותיות של הבודה היא על כך שלצד זה שכאב הוא בלתי נמנע, כאבי החיים, כאבי גוף, כאבי נפש, שבהיותנו בני אדם, יצורים חיים, כאב הוא בלתי נמנע, הסבל הוא כן נמנע. הסבל הוא נוצר. הסבל מתהווה. וחלק מאוד מאוד משמעותי מהלימוד ומהתרגול הוא הלמידה והראייה אל האופן שבו סבל מתהווה. כשההסתכלות, וחלק מהבשורה הגדולה, היא שאנחנו יכולים לראות את זה בתוכנו. בתוכנו, את האופן שבו מתוך בלבול, מתוך חוסר בהירות, בתוך העולם הפנימי, בעצם, אפשר לומר, כמו מתנפח מה שאנחנו יכולים לקרוא לו סבל. וכדי לראות, ומדובר כאן בראייה, לא מדובר כאן באיזושהי הבנה אינטלקטואלית, בטח לא הבנה אינטלקטואלית גרדה, לכזאת אין משמעות ממשית. אנחנו לא בעניין של להבין כדי לדעת, וכדי שנוכל לומר איזשהו משפט חכם או לכתוב על זה ספר. אנחנו בתוך מקום שמתכוונים לראות את זה, תקחו את המילה ראייה מטאפורית, לטפח אינסייט. אינסייט, אגב, זה התרגום אולי המוצלח ביותר למילה ויפאסנה. ראייה פנימה, ובו בזמן גם תובנה היא נושאת בתוכה. אגב, חלק מכם אולי יודעים, האקדמיה תקנה לפני כמה שנים ותרגמה את המילה אינסייט למילה בוננות, אבל שנושאת בתוכה גם את התבונה וגם את ההתבוננות. זה לא כל כך תפס בעברית, יש כמה ניחושים למה, אבל המילה אינסייט, שיש בה גם את המקום של תבונה, ולצידה בתוך כך יש גם את המקום של לא תבונה ברמה של איזשהו ידע אינטלקטואלי, ראייה, משהו כל כך מיידי, כל כך מוחשי. ובעצם בדרך שלנו, בדרך שמכוונת אל טיפוח עוד ועוד חופש וחירות, בדרך שמתכוונת למוסס את הכוח הרודני של המנגנונים של ההיווצרות של הסבל שנוצרים באיזושהי חשיכה, נדרשת הסתכלות, נדרשת ראייה, שאותה אנחנו מתכוונים לפתח ולטפח. וכדי לפתח ראייה, אחד הדברים המשמעותיים, נדרשת צלילות. מתכוונים לטפח איזושהי צלילות בתודעה. בדיוק לפני כמה ימים, לפני שבאתי לפה, הלכתי לשחות בים. זה היה בדיוק יום, יומיים לפני הסערה הזאת שבה אנחנו חווים אותה ביבשה, והיא גם קורית במים. ובתוך המים לא נראה כמעט כלום. הכל היה כל כך עכור, ורואים אולי קדימה משהו כמו חצי מטר, ומעבר לזה לא רואים כלום, וזה היה כל כך בולט, כי זה היה אחרי הרבה שבועות שהמים בים היו נורא נורא צלולים, וכשנכנסים ושוחים, והעיניים בפנים, רואים גם בים התיכון המון המון דגים ובעלי חיים, ואיזשהו סוג של משהו שהספירו לי אפילו איך קוראים לו, ואני לא זוכר. המראות כל כך מרגשים ומדהימים, והצלילות היא משהו מאוד בסיסי, צלילות התודעתית שאנחנו מתכוונים לטפח ולפתח בבואנו אל המדיטציה, בבואנו אל הריטריט. וכאשר אני מדבר על צלילות בקונטקסט הזה, אני מדבר על שני אספקטים שאותם אנחנו מתכוונים לטפח, שהם לאו דווקא נפרדים, זה לא שני דברים שונים. זה כמו שני צדדים של אותה מטבע. בו בזמן לדבר על שניהם ולהבחין ביניהם זה משמעותי. אספקט אחד זה מקום של האיסוף של התודעה. התודעה, איך נקרא לה, הרגילה, היומיומית, היא מאוד מאוד נוטה להתפזר. תוך כדי רגעים אלה ממש, כאשר אתם יושבים ומתכוונים, מתכוונות להקשיב לי, מדי פעם עולה איזה בפנים, איזשהו משהו, איזשהו זיכרון במשהו שלא עשיתם, או בזיכרון מריטריט אחר, או מחשבה על הישיבה שתהיה עוד מעט, והתודעה כמו נמשכת אל דברים שמושכים את תשומת הלב שלה. ואם עכשיו אני אתחיל לדבר על דונלד טראמפ ועל הפוליטיקה שקורית עכשיו בארצות הברית וכל מיני שכאלה, די מהר אנחנו נמצא את עצמנו מערערים בזה, או לכל הפחות אומרים, אירן, מה עכשיו אתה בא לדבר איתנו על פוליטיקה? תודעה נלקחת אל מקומות שכאלה מתוך תנאים ונסיבות. אספקט מאוד ראשוני שאנחנו מתכוונים לטפח זה את ההתכוונות להתכוון, את המקום של האיסוף של התודעה לאיזשהו אזור אחד שאנחנו מכוונים אליו. כמו שאמרתי, עכשיו כאשר אתם מקשיבים, מקשיבות, יש, אני מקווה, את הכוונה להקשיב לדברים, ואז כאשר אתם פתאום שמים לב שהתודעה הלכה לכאן או לשם, אתם שומטות את המקום האחר מתוך התכוונות לחזור ולהקשיב. במדיטציה, כמו לפעמים קוראים לזה, אנחנו מטפחים איזשהו עוגן. עוגן שמונח בחוויה המיידית, המוחשית של הרגע הזה, שהוא בראש ובראשונה הגוף, תחושת הנוכחות של הגוף. ממש עכשיו כשאני מדבר ואומר גוף, שימו לב לתנועה המודעותית שקורית בתוככם. אתם נעשים מודעים אל הגוף שלכם. באיזשהו אופן, באופן הרגיל שבו התודעה עובדת, אנחנו לא נוטים לשים לב אל החוויה הנוכחת של הגוף שהיא בכל רגע נמצאת. הרבה יותר מעניין אותנו בדרך כלל זה לעלות upstairs, לאיזשהו סיפור מתגולל או נרטיב מתגולל. וזה בסדר, זה בסדר, יש לזה גם הרבה ערך. בתוך המדיטציה אנחנו לא מנסים להילחם במחשבות או בזיכרונות או בתוכניות, אנחנו מטפחים איזשהו שריר ששומט שוב ושוב את ההליכה לכאן או לשם, חוזר אל הרגע הזה ומתייצב בחוויה הנוכחת של הגוף. של הגוף, תנוחת הישיבה של הגוף, שאני תכף אומר עליה גם עוד כמה מילים, ובראש ובראשונה החוויה המוחשית של הנשימה, שאנחנו גם יכולים לדעת אותה, להיות מודעים אליה במובן של לדעת, לדעת אותה, לדעת שאיפה בזמן שאיפה, לדעת נשיפה בזמן נשיפה. מאוד יכול להיות שכשאני אומר את זה, משהו בפנים אומר, טוב, בטח שאני יודע, הנה אתה שואל, הנה עכשיו אני שואפת, עכשיו אני נושפת. אבל מה היה הרגע לפני ששאלתי את השאלה הזאת? בכלל שכחנו מזה. ואין עם זה בעיה, זה בסדר. ברוך השם הבודהיסטי, הגוף הזה גם יודע לנשום בלי שאנחנו שמים לב או מודעים לכך. ופה בזמן כאשר אנחנו נזכרים בכוונה שלנו להיאסף אל החוויה המיידית של הרגע הזה, ואל הערך שיש לנו ליצור איזשהו עוגן, איזשהו התכוונות ברורה אל מה להיאסף, אנחנו שמים לב שאנחנו נושמים עכשיו. מהרגע שנולדנו עד שננשום את נשימתנו האחרונה, בכל רגע שאנחנו שואלים את עצמנו מה קורה עכשיו, התרחשות אחת בטוח מתרחשת, וזאת הנשימה, הנשימה המתגוללת. ולצד המודעות, הידיעה של השאיפה, הנשיפה, אנחנו כמו מתכוונים את תשומת הלב גם כמו לגעת איתה בחוויה המוחשית. ופחות הזמנה ללחשוב, לדעת את הנשימה, איזו ידיעה תיאורטית, שאולי כמה אחוזים מתשומת הלב גם נמצאים כאן. זה עוזר לנו לחבר את תשומת הלב אל ההתרחשות של הנשימה. אנחנו כמו פותחים את תשומת הלב, מניחים אותה לחוש בנשימה. לחוש בתחושות הגוף, בחוויה הגופנית שמבטאת את התרחשותה של שאיפה, של נשיפה. ולצד ההיות מודע, היות מודעת, כשבכלל זה גם הקשר עם החוויה המוחשית, אנחנו מתכוונים להניח את תשומת הלב ממש לאורך הגל של הנשימה. תשומת הלב כמו עוקבת אחר הגל, כמו איזה ססמוגרף שמונח על פני הגלים, והוא גם כמו רושם, הוא יודע הגל, איפה הגל נמצא עכשיו? בעלייה, בירידה. ובו בזמן הוא נמצא בתוך הגל, הוא נע יחד איתו, מרגע לרגע לרגע. וזה אימון. אימון גם לכוון את תשומת הלב. זאת שאיפה. זאת נשיפה. איך זה מרגיש? מה התחושה שקורית מרגע לרגע לרגע? ולצד זה לראות את הנטייה הטבעית של התודעה. אחרי רגע או שניים או שלושה, הולכת למחוזות אחרים. אנחנו לא שמים לב כשהיא הולכת למחוז האחר, אבל פתאום אנחנו שמים לב ששקענו בזיכרון או הפלגנו בתוכניות. ואז האימון שיש לו כמה שכבות. קודם כל לשים לב. אני לא כאן, זה זיכרון, או זאת תוכנית. שתיים, ומאוד חשוב ומשמעותי. יש ברגעים כאלה נטייה לאיזושהי תחושה של אכזבה לעלות, או למין למדוד את התרגול, כאילו זה איזושהי תחרות ריצה, תחרות שבה אנחנו אמורים להצליח, 18 נשימות או 4 נשימות רצופות להיות בתשומת לב. תבוע בנו מאוד עמוק לקחת את הדברים ולהפוך אותם למשימות. אז לשים לב אם עולה בנו איזושהי איכות של אכזבה, או לא מצליח לי, או אני לא עושה את זה טוב, או לכעוס על עצמי. ואם אנחנו שמים לב לזה, לשמוט את זה. לא לקנות. גם לא להמשיך ולהפליג עם הזיכרון או התוכנית, לשמוט. בעדינות. ובו בזמן, עם איכות החלטית לחזור ולהאסף. זהו תרגול של שוב ושוב ושוב. שיש בו גם שוב במובן של שיבה, של לחזור. לחזור אל מעל הבית של הרגע הזה, שהעוגן של ההתרחשות וחוויית הנשימה, הם מהווים המוקד שלו. ויש בו זה גם שוב מבחינת הרפיטטיביות. זה לא שהחלק שבו אנחנו שמים לב שהתודעה במקום אחר הוא מחוץ לתרגול, והתרגול היה להיות רק עם הנשימה. התרגול ההתכוונות להיות אסופים אל הנשימה, לשים אליה לב ולשים אליה לב עם עיניים סקרניות, עיניים רעננות. זוכרות, זוכרים, דיברנו על אתמול, על ההתכוונות להשאיר מאחור את מה שאנחנו יודעים. תחשבו על הנשימה הזאת כאילו הייתה זה. אלה מכם שבעיניים עצומות אני מחזיק את המקל שמכה בגונג. תחשבו על זה שהיה מונח על איזשהו שטיח ותינוק קטן, בין 3-4 חודשים היה רואה את זה. את זה. בטח היה מושיט את היד, מגלגל, מנסה לתפוס, מרים, מכניס לפה. לי, נתנו את זה סביר, אני אגיד, טוב, מקל, מה לעשות עם זה? עם אותם עיניים של תינוק, אותם עיניים חפות, לראות ולהיות עם השאיפה הזאת, עם הנשיפה הזאת. אסופים אליה ובו בזמן פתוחים אל החוויה של מרחב הגוף כולו. שנושם. כאשר אנחנו ערניים, ערניות אל הנשימה, אנחנו ערניים, ערניות אל הגוף. ואם בתוך כדי אנחנו שמים לב אל מקומות שבגוף יש איזה שהן תחושות של קיבוץ או מתח, או החזקה. יחד עם הנשימה, בתוך המקומות האלה, בעיקר עם הנשיפה, התכוונות של לשמות, של להרפות. אחד הדברים שאנחנו שמים לב כשאנחנו מתיישבים על קרית המדיטציה, זה על כמה מתח מוחזק בתוך הגוף. זה לא שאנחנו עושים אותו בגלל שהתיישבנו למדיטציה. הרבה מאוד מתח שמוחזק בתוך הגוף, ומתוך זה שאנחנו בעצם לא עושים שום דבר. יושבים בשקט ועם התכוונות לשים לב, אנחנו שמים לב אליו. לתת לנשימה להינשם בתוך תחושה של מתח או קיבוץ. שים לב בעיקר לנשיפה, לאיכות שלה. מבחינת תנוחת הישיבה, כמה דברים. קודם כל, לא חייבים לשבת בסיכול רגליים ועל כרית. הישיבה הזאת מאוד מאוד מזוהה עם מדיטציה, נכון? דרך כלל כשאנחנו מדמיינים מישהו עושה מדיטציה, אנחנו מדמיינים אותו יושב כך. היא מזוהה מאוד עם מדיטציה משתי סיבות עיקריות. אחת מהן היא שבחברות ובתרבויות שמהן מגיעה המדיטציה, ככה יושבים. ככה יושבים גם בבית, כשאוכלים ארוחת צהריים, עד היום. אני לא חושב שהבודה ראה מימיו כיסא. כי ככה פשוט חיו, לא הומצאה גם סוג כזה של המצאה. מעבר לזה, למי שנוח לשבת ככה, זאת ישיבה שמאוד תומכת באיכות שבה יש איזושהי תחושה של נוכחות, שהעמוד השדרה, הגב והצוואר ישרים באופן יחסי, כמו בזכות עצמם, לא בגלל שהם מוחזקים על ידי משהו אחר. ושוב, אבל למי שנוח לשבת ככה? כי במדיטציה אנחנו מתכוונים מבחינת התנוחה, חשוב שהיא תהיה תנוחה כזאת, שיש בה איזושהי איכות של בסיס, של יציבות, תנוחה שמרגישה שיש לנו מגע עם קרקע, עם אדמה, ממי איתנו שיושב על כיסא, חשוב לראות שכפות הרגליים פרוסות על הקרקע, ואם גבוה לנו לשים איזשהו קרית מתחת, כדי שממש תהיה פריסה של כפות הרגליים, מגע של הישבנים עם המושב של הכיסא או עם הקרית. התחושה הזאת היא של יש אדמה מתחתנו. יש לנו איזשהו בסיס, ומתוך הבסיס איזושהי איכות של צמיחה או של יושרה. ואני יודע שכשאני משתמש במילה יושרה כאן, אני עושה קצת פאול בעברית, אבל כי יש כאן גם את המקום של שהגב ישר יחסית, גם את המקום של יושרה, של איזשהו דיגניטי מאוד טבעיים שישנם לגוף. אבל לצד זה מהותי, חשוב שאנחנו נרגיש שאנחנו יכולים להתרווח בתוך הגוף, להרגיש נינוחים בתוך התנוחה. מי שיושב על כרית, מאוד מאוד מומלץ לראות שהישבן גבוה יותר מאשר המזרון התחתון שכפות הרגליים מונחות עליו. 10 סנטימטר, 12 סנטימטר, לפעמים קצת פחות, לפעמים קצת יותר. תבדקו, זאת הסיבה למשל שהקריות שאנחנו נותנים כאן, תראו, הן קריות קשות יחסית. זה לא כמו קריות של שינה, כדי שתהיה איזושהי הגבהה שכזאת. כשהכוונה בתוך כך, כאשר הישבן גבוה יותר, כשהוא גם גבוה יותר, ועוד דבר משמעותי, לשבת, בשונה מישיבה רגילה, שבה אנחנו שמים את כל הישבן על הכרית או על המושב, ממש רק עם קצה הישבן להיות על הכרית, כך שיש איזשהו מין טילט קטן באגן. מה ששני הדברים האלה מאפשרים, שבשונה מישיבה מזרחית רגילה, אני לא יודע אם אתם רואים, כשאנחנו יושבים ישיבה מזרחית רגילה, הברכיים נוטות להיות מאוד לעלות גבוה, וזה יוצר איזשהו לחץ בגב שגורם לנו כמו להתכופף, כאשר אנחנו מגביעים את הישבן, ושוב יושבים על קצה הכרית, באופן טבעי הברכיים נוטות קצת לשקוע. חלק מאיתנו הם ממש שוקעות עד למעלה, למטה, אחרות ואחרים שישנו איזשהו הפרש קטן, אפשר להניח מתחת לירך ולברך, לקפל איזשהו שאל או בגד, כשאנחנו בעצם רוצים להיות בתוך מצב שאנחנו יושבים על משולש, ישבן עם שתי ברכיים. זה יוצר בסיס שהוא... שהוא נוח יותר, והוא יותר יוצר את המקום של בסיס שתומך בפלג הגוף העליון. כמובן אפשר גם לשבת ישיבה יפנית, כמו שאני יושב עם שרפרף, או יש כאלה שיושבים כך גם עם שני כיסאות, עם הברכיים מקופלות. אם אתם חדשים לעולם המדיטציה ולשבת, תשחקו קצת בסשנים הקרובים. תבחרו לכם איזושהי תנוחה בהתחלה, שבו איתה לאיזשהו אורך, לאיזשהו זמן. תרגישו אם עולה לכם בהמשך שאולי אתם צריכים להוסיף כאן קרית או לשנות איזשהו משהו. ותזכרו, אנחנו יושבים לזמן לא קצר, ו... חלק ממה שקורה כאן זה גם שעולה אי נוחות בגוף. זה לא המטרה, אבל בו בזמן זה גם משהו מאוד מאוד טבעי. וזה לא משהו שאומר שאני עושה משהו לא בסדר או עושה משהו לא, עושה משהו לא בסדר. המקום הוא מצד אחד להתכוון לשבת בצורה תומכת ומדויקת, ואז ללמוד לאט לאט לפגוש את מה שקורה תוך כדי. בואו נשב. ארבעה אספקטים של התרגול, הנחיות התרגול שנגעתי בהם עכשיו. תשומת לב אל הנשימה, תוך עניין והגדלת רזולוציה, שתשומת הלב מונחת על פני הגל של הנשימה, תשומת לב מתמשכת מרגע לרגע. עניין, סקרנות. תשומת לב וההבחנה לרגעים, ברגעים שאנחנו שמים לב שתשומת הלב כמו התמוססה או התפוגגה, שהתודעה הפליגה למקומות אחרים. אספקט השני, לשים לב שאני בזיכרונות, תוכניות. אספקט שלישי זה לשמוט את הנטייה שרוצה להמשיך ולהרבות את הלשקוע בזיכרון או להפליג בתוכנית. ואספקט רביעי זה לחזור בעדינות, בלי נשכנות כלפי עצמי או כלפי התרגול, ובו בזמן בהחלטיות. התרגול בהליכה הוא מבחינה אחת או מכמה בחינות שבטח קשורות לפורם או לצורה, הוא שונה. אנחנו מתרגלים, הגוף נמצא בתנועה, העיניים פקוחות, אנחנו מחוץ לאולם. ובו בזמן כוונה מאוד מאוד בסיסית היא נשמרת גם אל הפורמט הזה של ההליכה. המקום של האיסוף של תשומת הלב, האיסוף, ההתחברות, ההתקרקעות אל החוויה שמתרחשת עכשיו. ובהליכה היה, יש ביחד גם משהו שכמו יותר מאתגר, כי אם אנחנו בישיבה, אנחנו כאן בחדר אחד, העיניים עצומות, פחות גירויים, וכולנו יודעים כמה העיניים מגרות ומכניסות תכנים פנימה, גוף נמצא בתנועה. מבחינה אחת זה יותר מאתגר לחוש אסופים. מצד שני, זה כמו הרבה יותר טבעי לתת לתשומת הלב גם לתחושת הנוכחות להיות פתוחה. ובעצם במדיטציה אנחנו מבקשים את השילוב של שתיהם. עוזר כדי לטפח את המקום של האיסוף, כמו שבישיבה אנחנו מטפחים את העוגן של הנשימה, בהליכה לטפח את העוגן של ההליכה, של חוויית ההליכה. התנועתיות ברגליים, ובעיקר בכפות הרגליים, התחושתיות המשתנה, עוזר כדי כמו לכוון את התודעה, להיות מודעים, כמו שאנחנו מודעים, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, להיות מודעים, ואפשר כדי להיות מודעים גם ממש כמו לומר בשקט בלב, לשיים הרמה, הזזה, הורדה, הרמה, הזזה, הורדה, הרמה, הזזה, הורדה. איזושהי איכות בתודעה, איזושהי איכות של תשומת לב, כמו מכוונת ומצביעה לתודעה על ההתרחשות. ובו בזמן עם המוטיב הזה של תשומת לב, של קשב, אנחנו חשים גם את התחושה המשתנה מרגע לרגע. וכמו שאמרתי, באופן טבעי, משהו במודעות שלנו פתוח, אנחנו שמים לב, אנחנו מרגישים את זה, זאת לא בעיה. כאשר אנחנו בדיוק כמו בישיבה, מרגישים שנלקחנו מחיבור אל החוויה, אנחנו שומטים, וכמו מזריקים אל תשומת הלב את הכוונה של להיות בקשר עם התנועתיות. כמו שאמרנו אתמול, מאוד מאוד עוזר להאט את קצב ההליכה. כשאנחנו הולכים בקצב הליכה רגיל, אנחנו באופן אוטומטי מפעילים את הטייס האוטומטי. שיודע, אוי, אני הולך לשם ועסוק במקומות אחרים. האטה מסוימת, שלפעמים היא האטה מאוד 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 גדולה, שעוזרת לנו ממש לחוש את הרזולוציות המאוד מאוד מעודנות של ההליכה. ההאטה עוזרת לנו להיזכר שאנחנו לא הולכים לאיזשהו מקום. וגם, כמו שאמרנו אתמול, לציין לעצמנו שתי נקודות שאנחנו הולכים ביניהם, הולכים עד הקצה, נעמדים לרגע, אפשר לעצום עיניים, לחוש את עצמי בתוך מקום של עמידה, להיזכר בהתכוונות, להיזכר בהתכוונות לצעד הבא, ולהמשיך, להמשיך בהליכה. את הסשן הקרוב, אנחנו נעשה אותו גם בהליכה או הליכות מונחות. אני תכף אומר על זה כמה דברים. דוד, לילה ואני נהיה בשלוש כיתות, ואתם תוזמנו להגיע אליהן ונלך בהן באופן קבוצתי. אני ארצה לפני כן להודיע משהו, ואני חושב...